ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב חברים, אנחנו היום מתחילים בסדרת שיעורים. סדרת שיעורים אנחנו קוראים להם בניין אמונה ב', כי בניין אמונה א' זה הדברים שעסקנו בהם שנה שעברה. זה היה יותר כזה, הבלעתי אותם, אבל השנה קצת כבר יותר קידמנו את זה. הנושא שלנו זה במסגרת השיעורים האלה זה לברר סוגיות ליבה אמוניות בראי דורנו. דהיינו, בתור פתיחה, התורה לא יכולה להתפתח מאחור. בוא נגיד את זה בצורה מאוד ברורה. לא ייתכן שהעולם מתפתח והמחשבות, ההגיונות, פנימיות התורה נשארת לה מאחור. לא ייתכן. ואם אנחנו חז ושלום לא מספיק קשובים לתפקידנו, הרי שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם מהלך שמכריח אותנו להיות קשובים לתפקידנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא מספיק מעמיקים, הרי שהדעת, במרכאות מה שנקרא דעת, במשבר. ולכן הבחירה שלנו היא להעמיק. אנחנו חייבים לברר מחשבות, לברר מהלכים, לברר הלכי רוח, לברר התמודדויות מודרניות אמוניות, שכמו שאנחנו נראה, זה לא קשור לדתיים או לא דתיים, דתיים לאומיים או חרדים לאומיים או חרדים לא חרדים או חרדים לא, כל הווריאציות האפשריות, משום שזה קשור למשהו הרבה יותר עמוק והרבה הרבה 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 יותר נסתר, שחודר לתוך אט אט לשיח שלנו, למחשבות שלנו, לחלומות שלנו. וכל זמן שאנחנו לא שמים את האצבע על הבעיה, אנחנו לא נצליח לטפל בה. כמו למשל סוגיית האינדיבידואליזם שאנחנו נתעסק איתה, כלומר המקום שאדם בימינו מאוד עסוק בהגשמה עצמית, מאוד עסוק בעצמו. אדם יכול להיות במרכאות גם מאוד רוחני ולהיות במקום הזה. סוגיית החינוך, סוגיית הסמכות, סוגיית תרבות הפנאי, סוגיית הפרנסה, כל הדברים האלה הם סוגיות שאנחנו מחויבים לברר אותם. אבל קודם כל אני אבחר מספר סוגיות. סוגיה אחת עסקתי איתה איתכם בראשי פרקים ואני רוצה לברר אותה. לכן הנושא הראשון שאנחנו מתכוונים לברר אותו, אני יודע שחלק דיברנו, אבל זה יהיה בבחינת חזרה ושדרוג לקראת הסוגיה הבאה. הסוגיה הראשונה שאנחנו מבקשים לעסוק איתה היא עולם הדמיון. עולם הדמיון התפתח, דמיון, פנטזיה, מיסטיקה, למרות שהם לא אותו דבר, הדמיון משמעותו הכוח המדמה. זה מצחיק, אני מגדיר דבר באותו דבר, אבל דמיון לא צריך הגדרה. פנטזיה, מי שמוכן להגדיר למה זה פנטזיה? עולם הפנטזיה, הארי פוטר וחבורתו. כן? עולם הפנטזיה זה עולם של מה? עולם הריפות, הטבעות וכו' וכו'. בדיוק. הדמיוניות. עולם דמיוני. אנחנו עסקים בדמיוניות. דמיוניות. כלומר, חוסר ריאליה של החיים. הפנטזיה, כן, יש בה משהו שהוא לא ריאלי, לא ממשי. החיים שלנו בורחים מהממשיות שלהם. אנחנו נברר למה באמת העולם כל כך נמשך לזה היום. כי בימי קדם, כלומר לפני 50 ו-100 שנה, העולם מאוד לא אהב את הדברים האלה. כן, שהיינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון, סימון ומויזה קטן. וסיבה להם מפורש. בקיצור, לענייננו, העולם מאוד נמצא במקום הזה. דרך הסוגיה הזאת, אנחנו נעבור לברר, כן, כל מיני תהליכים בהיסטוריה. אני קורא להם תזות ואנטי תזות.
איך הרב
מגיע
מיסטיקה?
מיסטיקה, יפה מאוד, זה הבריחה אל מעל הטבע. הבריחה, ואל תפרו בשום פנים ואופן, מי שאומר שקבלה זה מיסטיקה, צריך לרחוץ את הפה ולטבול במקווה ולבקש כפרה. כן? כי קבלה זה לא מיסטיקה. כן? מה? בדיוק, או גם לא מיסטיקה יהודית, גם לא מסטיק יהודית. זה בדיוק אחד הטרגדיות של תורת הקבלה משלמת עליהם מחיר מאוד כבד. עכשיו דרך אגב, לצערנו, גם יהודים יראי שמיים הפכו את הקבלה למיסטיקה. אני אדבר איתכם על זה. כן, זה לא רק שהמדע, המדע הפך את הקבלה למיסטיקה. אנחנו נראה מה הרב קוק מתייחס לזה. מיסטיקה זה העולם הנסתר, הלא טבעי, הלא לוגי, הלא לוגי. כלומר, אין פה משהו שכלי. זה קצת שונה, כי המיסטיקה עוסקת באיזה מין עולם כזה נסתרי, כזה שהוא יש לו ממשות. שאתה לא רואה אותו, משהו שמניע את הדברים מאחורי הפרגות. פנטזיה זה עולם דמיוני, אתה יודע שאין בזה שום קשר למציאות. אבל אני אוהב את זה, כן? כן, המחשפות, המחשפים ודברים כאלה, אני אוהב את זה. עכשיו, העולם הזה עובד דמיון, פנטזיה, מיסטיקה, תכף נראה מה זה שונה מהמקום השכלי. הדבר שמאפיין את כל, הדברים, את כל שלושת הדברים האלה, זה שאין בהם לוגיקה. ללא לוגיקה. או לפחות נראה. אני אסביר את זה, בינתיים זה נשמע כמו הרצאה של דוקטור תיאודור שולץ. כן, קווים בהתפתחות, אני לא משנה, אני לא יודע מה. כלומר, כל הדברים האלה חסר בהם משהו לוגי, אין בהם שכל. העולם הפנטזיונרי זה עולם שאין בו שכל, אין בו חוקים של טבע. אתה זורק משהו והוא נהפך לא יודע מה, לא יודע למה. כן, המיסטיקה היא גם כן משהו שכאילו יש לך עולם שפועל בצורה טבעית, אתה זורק אבן והיא אמורה לפגוע בפול על הרצפה, בא המיסטיקה ועושה זו 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 זו, פתאום אבן, וזאת מרחפת, ואז אתה רואה ככה וכולי, ואז מתרומם באוויר וכל הדברים, שזה שילוב בין פנטזיה למיסטיקה. כן, כל הדברים האלה דורשים מאיתנו התייחסות. משום שהעולם היום עובד על הנקודה הזאת סוף הדרך. סוף הדרך. כל העולם הפרסום נשאר על הנקודה הזאת. איך אתה משווק מוצר? איך אתה משווק מוצר? אתה מוכר אשליה. עכשיו, זה לא שאנחנו הדתיים התכנסנו והגענו לידי החלטה שאתה מוכר אשליה. ככה עולם הפרסום מגדיר את עצמו. עולם האשליות. כן? הם מוכרים אשליות. למשל. כן. הם מוכרים אשליות. איך הם מוכרים אשליות? מחירת האשליות היא באופן שהם יוצרים מין הזדהות שלי עם האשליה. כן? למרות שאני לא צריך להזדהות, ברוך השם, של שרירים וכו', אבל אני, אתה רוצה למכור קורנפלקס, זה קורנפלקס של אלופים. כן. קורנפלקס של אלופים. אתה רוצה למכור, אני יודע מה, מכונית, כי חיים רק פעם אחת. לא יודע. יש גם גלגולים, אבל בסדר, נעזוב את זה. או בכל אופן, כל דבר מלווה עם אשליה. כוח הדמיון שלנו הוא אדיר. ככה משכנעים אותנו בסופרמרקט,
שמרובטיה,
ויכול להיות שאין לך, כן, לא יודע, כל פעם שנגמר לי איזה מבצע בפלאפון, בתור לקוח ותיק, אז הם משכנעים אותי שלא יכול להיות שאני אמשיך עם המכשיר הישן, כי העולם מתקדם, לא צריך אותו. למרות שאני אומר עוד פעם, לצערי, מאמצי האחיה קצת לא צלחו במקרה האחרון, ולכן החלטתי טלפון, אני נהנה, אני יכול לשמוע בדרך שיעורים, מפה בעבודה החדשה. אבל בגדול, התרבות היא תרבות דמיונית. אתה צורך משהו, ואתה צורך את האשליה שנמצאת מאחוריו. זה מאוד חשוב. כי אנחנו יכולים בטעות, זה לא התפלספות, אנחנו בטעות יכולים לחשוב שזה מה שיביא לנו את האושר בחיים. כלומר, בטעות אדם יכול לחשוב שכשהוא בוחר מקצוע שהוא שווה, אז בכולם אומרים לו, וואו, שוב, מה? נפלא, כן? בטעות הוא עלול לחשוב שהוא באמת הרגיש ככה. ואז אדם מוצא את עצמו בגיל 50, תקוע במקצוע מדהים שהוא לא סובל אותו. אז הוא יכול להיות שהוא מקבל דום לב. לא. עכשיו רוב המקצועות, אנחנו נגיע לזה, אתה לא יכול למצוא משהו שהוא בדיוק, ומה לעשות, יש מקצועות שהם יותר אפורים, ולא כל דבר, מקצוע שאדם בוחר אותו בחיים, הוא צריך להיות עם שכיחות וחזון ופוצצת את העולם. לא, יש כאלה שכל דבר, אתה יודע, הם הולכים לקנות פחית בקיוס, זה כבר פחית, וזה ספרייט ישראלי. תרגע. כן, אבל משהו בחיים של האדם, ההגה דופק למקום הזה. כן, רבותי היקרים, אנחנו נתחיל בסקירה היסטורית, ואז נגיע למה תורת ישראל אומרת. עכשיו, הקטע הבא, נאמר, אמרתי לכם אותו בראשי פרקים, אני מבקש להאריך בו. ובכן חברים, ישנו ספר שנקרא אובדן הילדות. הרב המחבר שלו, שהוא לא יהודי, קוראים לו ניל פוסטמן. מומלץ, הספר מומלץ בחום. בציור על הכריכה מתואמים שני ילדים חמודים, יושבים אחד על יד השני, רואים אותם עם הגב, רואים את הגב שלהם, אל לנוכח הטלוויזיה שמוקרנת בה איזו תמונה של איזו אישה שצורחת, או לא זוכר כבר בדיוק מה. מה הספר הזה מתאר? הספר הזה מתאר את אחד התמונות המרכזיות שחלו בעולם, שקשורים לאייפון, למחשב, לטכנולוגיה, שמי שפיתח אותה הוא גאון. אבל בואו נראה איזה תרבות נוצרת אם אנחנו מחליקים לשם. ידידנו, אני חושב שהוא אפילו כבר לא בחיים, ראה בשנות ה-80 בארצות הברית תופעה שהתחילה מאוד להדאיג אותו. התופעה הזאת מבחינתו מלווה, הייתה מלווה בכמה תסמינים. דבר ראשון, זה תופעת הילד המבוגר, זוכרים? ומה? המבוגר הילד. מה המשמעות של הדבר? הילד המבוגר והמבוגר הילד, וכל תופעה שקרתה באמריקה לפני 20 שנה, הגיע אלינו פשוט כמו שעון, בין 15 שנה ל-20 שנה. התופעות של, אני קורא לזה אמריקה, כן, באמריקה, הם הגיעו לפה בול אחרי 20 שנה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיצומו של המשבר שעבר בשנות ה-80 וה-90 על ארצות הברית. מה קרה? ראיתם פעם, אני שקלתי בדעתי להביא לכם פרסומת נקייה, אבל אז אמרתי שאני לא מוכן לקחת את הסיכון להיחשף לדברים לא נקיים. אבל אם הייתי מראה לכם פרסומת, איך נקרא לזה, של ילד קטן. אתם הייתם שמים לב, למשל, שהילדים הקטנים, סליחה, אם זה אמא, אני חייב לענות, כי היא קצת חולה, תסלחו לי. אתם תראו שילד קטן, לבוש כמו מה? ילד גדול. אני עכשיו לא אלך around the bush, אני אדבר בצורה ברורה. בתור תלמידי חכמים שמתגדלים בתורה, אין לנו מה לעשות, לפעמים צריך לקרוא לילד בשמו. אז תסלחו לי, אני לא אתחיל לדבר ברמיזות, אני אתחיל לדבר על העניין עצמו. כן, אני אומר רגע כמשפט הקדמה, שלא תיבהלו ממני. כתוב הרי בגמרא בפסחים על החיה אשר איננה טהורה. מה למדו מזה חז"ל? שאדם ידבר בלשון נקייה. כמדומני התומים שואל, רגע, אבל התורה מלאה בתמי, תומעתו בו וכו'. אומר התומים, יש הבדל. אם אתה רוצה לדבר על הלכה או על הגדרות שיש להם משמעות מעשית, אל תדבר בבערך, תדבר ברור, תמה לא תמה, פסול לא פסול, אל תגיד לא טהור. אם פוסק אומר לא טהור, אז כי הוא רוצה להשאיר פתח לפוסק האחר שאחריו אולי להשאיר את זה. זה סיפור אחר. אבל בגדול צריך להיות מדויקים. יש תופעה, עכשיו אחרי האישור הזה, יצאנו לדרך. יש תופעה פלניאלית. אתה מסתכל בימינו, גם בימינו, אתה רואה שמפתחים דפוסים של מבוגרים. למשל, כל ילד ממוצע מבקש את הצעצוע הזה, למרות שאין לו מה לעשות בו. יש לו מה לעשות בו, אבל אין לו באמת מה לעשות בו. זאת אומרת, יש המון המון דברים שנגיד אדם מבוגר, אני אומר נגיד, כדוגמה, אני חייב את הדואר, אני חייב את ההגדרות, אני עובד עם דברים אחרים, אני חייב את זה כל הזמן להיות, להיות בזמינות. ילד קטן, נגיד שהוא צריך לשלוח אימייל, אם בכלל. הוא לא צריך את זה, אבל הוא מבקש את זה כדי ליצור לעצמו איזושהי תדמית. ילדים התחילו לפתח תודעה שהם מתבגרים בגיל מאוד מאוד מהר. הן ברמת הדיבור, הן ברמת הלבוש, הן ברמת על מה הם מדברים, על איפה החברה נמצאת. כן? חלק מזה לצערנו הגדול נובע בגלל כל מיני תפיסות חינוכיות שלטעמי יכולות לגרום קטסטרופות. שמשום מה בגיל צעיר חושבים שכל ילד צריך לעבור טירונות כדי שהוא ידע להתמודד עם החיים. זה לא נכון, וגם ההפך זה לא נכון. לא צריך לרפד ילד בצמר גפן, אבל גם לא צריך לזרוק אותו למים סוערים. אבל זו עוד סוגיה שאולי נדבר עליה, זו סוגיית החינוך. אבל יש תופעה בילדותיות שהיא הלכה והולכת לאיבוד. תודעת הילד, ילד כבר כמעט ולא קיים. הילדות התקצרה מאוד. אני אומר לכם בדוגרי, בילדותי שלי, הדברים שילדים היום נחשפים אליהם, אני זוכר, לא נחשפתי אליהם כמעט כל, לא נחשפתי אליהם כל החיים. גם היום אני רק מודע אליהם. אבל לא רק במקומות של ה... כמו למשל, הילדים נגיד היום נחשפים ברדיו, אני מדבר בכלל על הטלוויזיה, לאמירות מאוד גבריות, שוביניסטיות, מיניות. כן, אתה שומע את זה בגלים הרשמיים. לא באיזה תחנת רדיו של איזה הזוי אחד, שהוא לא יודע, רדיו קולה, יטו, פה, זה. אלא ברשת ב', אתה שומע כללות, ניבולי פה, תיאורים, סליחה לביטוי, שקשורים לפעמים למקום אפילו המציצני, כמעט הפורנוגרפי, וכולי וכולי. ילדים נחשפים למקומות אחרים, ילדים כבר פתאום מודעים מאוד, מתייחסים לילד כאל אישיות בוגרת, לא כאל אדם, אלא כאל אדם בוגר. יש הבדל, ילד הוא אדם, אבל הוא לא אדם בוגר. אתה מתייחס אליו כאל אדם בוגר. משהו בילדותיות הלך לאיבוד. לכן, התופעה שהוא קורא לילדינו, הוא קורא לה הילד המבוגר. תראו, למשל, אתה אומר, נגיד, הלכתי לקנות לילדים שלי בגדים, דוגמה, נכנסנו לאיזה חנות שנחשבת, כאילו המים נחשבת, אתה משלם 50% על התוצרת ו-50% על המותג. אני לא קונה במקומות האלה, מה אולי נמצא משהו? אתה רואה תמונה של ילד וילדה, על פי הלכתי גיל 4-5, שמביטים אחד אל השני במבט, סליחה על הביטוי, מי? אתה רואה את זה. כאילו זה לא מבט תמיד של ילד. מעמידים אותם בפוזה כזאת שהם זוג לכל דבר. הם כמעט כמו בעל ואישה. והוא כאילו עושה עליה את סליחה על הביטוי, את הדאווינים, כאילו שהוא הגבר, יושב לו על איזה אופנוע, לא נזכר מה זה היה. הכל היה צנוע למאזמין, אבל כל האווירה הייתה חוסר צניות אחד גדול. שלא לדבר על הפרסומות, שמגיעות גם עם מושפנקה דתית מהעולם הדתי חרדי. כל הכבוד, ילד קטן הוא לא תלמיד חכם. ואם אתה מלביש ילד קטן כמו תלמיד חכם, יכול להיות שתשקש את המושג של תלמיד חכם. חשבתם על זה פעם? אתה מושיב ילד קטן עם מגבל או עם כיפה סרוגה בגודל של קערה, לא יודע, כיפה סרוגה זה עוד יכול, אני לא מדבר עכשיו סקטוריאלי, אני לא אומר, אני לא אוהב את הדיבורים האלה, ושום פנים באופן. אנחנו נראה את זה גם בציבור שלנו, בכל הציבורים, זה חודר. ילד הוא כאילו נהיה, אז הנה, ילד קטן, אתה רואה אותו, בסדר, אצל המזרוח נקימה, זה כאילו תורה ועבודה, אתה רואה אותו עם לפטופ, לפטופ לימינו ולפצי לשמאלו. כן, זה לא מתאים. לעומת זאת, יש תופעה מעניינת. המבוגרים רוצים להיות ילדים. יש לי בן דוד שהוא קצין, בחורשים חמוד, מסורתי, מסורתי, לא יודע בדיוק איפה הוא עומד בסקאלה, בסקאלה בין הדתי לחילוני, הוא כזה הסקאלה מתנייד שם. הוא לא דתי, אבל הוא גם לא איזה אנטי. הוא קצין בחיל האוויר, מהנדס, יש לו תפקיד וזה, יש לו פה, זה התחיל עם שיירה של ארונות, נדמה לי כבר הוא עלה לשודרג למנה פלאפל. אז אמרתי לו, אני בתור, זה כמו איזה ממלכתי כזה מהמאה ה-19, אמרתי לו, אמן, אני לא צריך ללכת, יש לי חתונה של אחד החיילים. אז אמרתי לו, יש אחד החיילים שלו. אמרתי לו, זה בטח, מה זה מיוחד, זה מרגש. תראי, אני כאילו הציונות. שאתה נכנס עם המדים, מדק, כהן לפאל, זה, התקומה הישראלית. אז אומר לי, לא, זה דווקא לא אין. מה זה אין? שאתה מגיע כמו איזה ילדון כזה סמרטוטן. מה, חולצת ריקו בלי צווארון. עכשיו, פשוטי כך חולצות שאינה מקבלים תומה. בסדר, לא אין לי כלום נגד חולצות כאלה. רק לא נראה לי שזה מתאים לחתונה. אולי אני אבוא עם פרמודה לחתונה, זה גם מתאים. ונכנסת ג'ינס כאלה, זה כאילו, הנה, זה הגיסי הזה. למה? כי אתה נראה כמו ילד. תופעה שפתאום מופיעה בגיל 50, תראה אנשים שכאילו איזה השתחרר להם בורג. פתאום הם מגזים שיער, עושים מטווח על האוזניים, ככה מתם זה, מה קרה? לפני 10 שנים לא התנהגת ככה. פתאום אתה מגדל, ואתה יודע, זה, כל אחד, כל מקום במקומו. כלומר, הילד המבוגר. יש כאן תופעה. לא רק זה, מה זה הילד המבוגר? המבוגר הילד, סליחה, המבוגר הילד. המבוגר שרוצה להיות כמו ילד. מה מאפיין ילד? ילד מאפיין אותו שהוא רוצה סיפוקים עכשוויים. אז גם המבוגר הזה. במקום שהגיל יעשה את שלו, ואתה תהיה יותר חכם, ותבין שעם כל הכבוד לקפיצות בנג'י, כן? זה לא, בוא נגיד, מתאים למישהו בן 50 לעשות קפיצות בנג'י. בסדר, אין לי כלום נגד בנג'י, ונהפוך הוא, אני שונא בנג'י. אבל לא, אין לי כלום נגד זה. אני רק חושב שזה אולי סכנה. נראה לי, אבל אם אתם מוכנים לקחת את הסיכון ולהיות חביתה למטה, אז בסדר, אין שום בעיה. אבל בכל אופן, מילא אתה יכול להבין את הצעירים, נגיד, שהם רוצים להוכיח את עצמם. אבל את בני הסיבה, מה אתה השתגעת? זה מה שעושה לך את החיים? אחרי, מילא בן תשחור את מה שנקרא, שהשיער שלו עוד שחור, אז הוא מחפש את האקשן, את הריגושים, זה עוד לא התחתן. אבל אתה התחתנת, מה אתה עכשיו, אתה כזה משוגע שאתה מוכן להמר על כל החיים שלך, באחד בשביל לקבל את הכיף, לא יודע מה, וזה חזק מאוד. כי דווקא אנשים שמגיעים למקומות האלה, הם אנשים שמה? שאין להם מטען פנימי. לכן יש כאן תופעה מעניינת. הילד המבוגר והמבוגר הילד. תופעה מספר אחת. תופעה מספר שתיים היא תופעת השפה. לא נעים להגיד. השפה הידרדרה לפי פחת. מעטים האנשים הדוברים עברית על בוריה. אם אתה שומע מישהו שקורא בתורה קצת בדיוק, עם דיוק, כן, עם עין ועם מפיק, כן, ושומרה, כן, אתה אומר, אם אתה שומע מישהו שאומר קדיש, כי אומר נתגדל, נתחדש, שמהר רבה, ועל מה הדיוק, זה לא שאני רומס פה משהו, כן, אתה אומר, כולם, בעגלה, יש שמהר, אתה אומר, פעם מישהו אמר לי, מה זה יש שמהר רבה, מברל, נו, שם שערי הרע של מפיקים, של מפיקים. כן, בדיוק, בעל מדי, ורח ירותה, ואמיך מלכותה, אתה אומר, וצוחקים עליך. כמו זה, אתה לא יודע, עליך אתה תצחק על עצמך. אתה הנה, טיפש, צוחק על אחרים, במקום שהוא צחק בגלל התעודת הניות של עצמו. היום, להלן שיחה שהוקלטה ביום חול, כן? לא, אבל הוקלטה על פי היתר, לא יודע מה, זה של עבדכם הנאמן. כן. שני חברים נפגשו, להלן תוכן השיחה. א' וב'. א' אמר לב' ככה, הוא מסתכל עליו, אומר לו, וואלה, אז אני אומר לו, די, כן? עושר ראשוני בלתי רגיל, נכון? חבל על הזמן, כן? בסופו של דבר, השיחה אמרה גם למניש, פעם שאמרה, אני לא הבנתי, הרגשתי, אתה יודע, כאילו, בין הקרב, בין הכפר שהגיע לקרב, וואלה, חבר, עושה לי, מה תיבהל? מניש, ממש הרגשתי שכחה, זה אחד הפעמים שבאמת הרגשתי אדיוט עם דיפלומות. מה ניש? אני אומר לו, מה? מה ניש? מה נשמע? זה כאילו טוב. עכשיו, התופעה הזאת של מה ניש יכולה להיות קשורה לשני דברים. א', שהישראלים מעולם לא התגבר על החוויה הצבאית. כן? יש משהו בצבא שעושה לנו את זה, במיוחד אם אתה בצבא, גאולת ישראל. יש לי חבר שחזר לישיבה וחצי שנה הסתובב עם דיסקית. הוא לא יכול, מה אתה עם הדיסקית? אתה לא יכול להיפרד מהצבא. כן? אז יכול להיות שבצבא, כאילו כל הקיצורי דרך זה עושה הרבה יותר ארוך. כן, הסמך מנפי. תגיד, הסגן המפקד, הסמך, מה זה יותר עברות, אבל זה נשמע יותר טוב. אבל הסיבה האחרת היא, זה שהשפה נהייתה מאוד רדודה. יכולת ההבעה האנושית מתרסקת.
זה סוגיה נוראה, כי זה הורס בתים. וישב לעניין, זה לא דרשות.
מה הורס בזה?
הורס בתים. אני כבר אסביר. השפה רדודה, יכולת הבעה נמוכה. טוב, כשאני לא מצליח להביע את עצמי,
אחת התופעות שקורות זה עצבים. עזרת השם, נשמע בערי יהודה ואיתו בזמנו הכי מהר שאפשר, בעזרת השם. ולא שאני רומז משהו, אני פשוט אומר את זה, אני לא רומז את זה, אבל אתם תראו שילדים, הנשמות היקרות שלכם, ילדים מתוקים, צדיקים, לא הילדים המופרעים של השכן, הילדים שלכם, לקראת גיל 3, 2.5, 3, יפתחו קריזות, חבל לכם על הזמן. ואתה תגיד, היית כל כך מתוק. כשמתחילים כזה חצי לדבר, עושה בובה, לא, עושה מים, זה מתחיל ככה במשהו כזה מוזיקלי, ואז אתה אומר לו, רק רגע, או אתה אומר, לא, רק רגע, זה אומר, מים! מה קרה? למה זה? תופעה ידועה היא, לפני שהאדם בתרום דיבור, ילד קטן הוא כבר מבין מה קורה, והוא יודע בבחינה פנימית להביע את עצמו, אבל הוא לא מצליח להביע את עצמו חיצונית. אז הוא תופס עצבים. הרבה פעמים כעס בא מהמקום הזה של כוח שלא מצליח לצאת מדויק החוצה. אם אני לא עסוק בעולם הפנימי, אני, הרי, אני לא פוגש אותו, אני יכול לפרסף את השכל. זה לא בקטע עכשיו שהמקטע אתה מדבר, שאדם לא יודע לדבר על מה אני שווה, לא שאני נגד המילים, אבל היכולת הבאה נפגמת. וכשיכולת הבאה נפגמת, הכל אדם נהפך, אנחנו נהפכים למשהו מקוטב, זה כמו ילדים. ילד לא סופר ילדים אחרים, למה? כי הוא עוד לא מבין מה זה נקודת השיתופיות. הוא לא מצטרף למניין, הוא לא מצטרף לאיזה שייכות. שימו לב, ברגע שילד מבין את הערך של הכלל, אז יש לו גם צד של שייכות. מניין, למה מצטרפים אדם בוגר למניין? כי אתה אומר, יש פה משהו שייכותי של כולם ביחד. ילד קטן לא יכול להתרומם לרמת השייכות הזאת. עכשיו, מה שקורה ברגע שיכולת ההבעה היא נמוכה, אני בכלל לא מדבר על המקום הדתי, על המקום במחאות הדתי. זה בדיוק הבעיה, זה תכף תראו, זה הכל, כל מה שאנחנו בינתיים עוסקים זה ממש נטו, נטו חודש. כן, כן, זה הסוגיות של ימינו, כי אני יכול לדבר עכשיו על איך הכוזרי זה חשוב. באמת זה חשוב, זה גם נוגע לימינו, איך הכוזרי דוחה את הפילוסוף. אבל זה, אתם נפגשים כשאתם שמים את הרגל החוצה. ואז נותנים לכם את ה... נותנים לבן אדם את הרגשה שהוא לא יודע לטפל דבר כזה, ואני לא עומס פה על מישהו, שהוא קצת איזה קוקוריקו, מה, אתה יודע, לטפל את זה? אתה נראה למה באמת העולם כל כך אוהב את הדברים האלה. למה ילדים קטנים מסתדרים עם מכשירים כאלה יוצא מן הכלל? כן, ובעזרת השם חלק מהסימן של להתבגר זה שאתה לא מצליח לתפקיד מכשיר כזה על אף הניסיון העבר. אני גם לא רומז על משהו, אני פשוט אומר את זה אישיות.
אז מה שקורה, עוד תופעה, שימו לב, אין ילד במבוגר, אין תשטוש מוחלט, אותו דבר בבתי הספר, ילד קטן
מתחצף למורה בלי להגיד דבר, ילד קטן יכול לגרום לפיתורי מורים בלי להניד עפעף. שנית, כל התרבות שהוא צורך אותה, האווירה שהוא מסתובב איתה, ילדות קטנות, אתה לא מאמין, ילדות קטנות, ממש קטנטנות, פספוסיות, בימי היו תוקעים להם איזה הגיל אחד, כן, היה צריך לתפוס את האוזן, כן, אני תמיד מרחם על התינוקות האלה שבאים ולעלתי להחליף בטריה לצורף, ונכנסה אישה דתייה, חרדית, דתייה חרדית, אתה אומר, רוצה לעשות הגילים לבת של התינוקת. אז אומר לה, רגע, אני אביא את האקדח. לא נשמע טוב. אבל תחזיקי אותה, כי אתה לא מכוון, אני מסתכלת, לא! וכאילו, נכנסת את הסיכה. ואז, זה נכנס גם. בסדר, נהגו בית ישראל, לא צריך שילדה תראה כמו איזה, לא יודע מה, חביתה. צריכה לדמות, זה כאילו אחת בצהריים. אבל לצורך העניין, מכאן ועד להתלבש בצורה, להתאפר, ילדות קטנות מתאפרות. כי ילדה קטנה יכולה להיות גם ילדה בת 10. זה לא נכון לבוא ולהגיד שהיא בוגרת, זה טעות. זה שאינטליגנציה מתפתחת, זה לא עושה ילדה בת 10 לאישה. היא לא אישה. היא לא. זה הטעות. כן, אני חוסך את המקום של... אני לא מאמין, אבל אם מישהו בא להקשות, זה לא. תכף נדבר. תכף נדבר מה קורה כשבן אדם מתבגר מוקדם מדי. ילדים היום יודעים להסביר מה קורה בעולם, והיום אין להם את הזכות להיות ילד. בוא נגיד את זה ככה. ילד צריך לגדול באווירה בטוחה ששום דבר לא יכול להרער אותה. כן? עזבו את השטויות במיץ עגבניות שילד קטן צריך להיחשף לכל. זה ממש אפילו מקומם. ילד קטן לא צריך להיחשף לזוועות של העולם. נקודה. נקודה. הוא צריך לדעת שאבא ואמא שלו הם הדבר הכי יציב עלי אדמות. העולם הוא יציב, העולם הוא טוב, העולם הוא נחמד. צריך להיזהר מאנשים רעים. אבל העולם הוא טוב. האנשים, חלק מהם הם רעים. כן, אז אל דבר עם מבוגרים, אל תעשה את זה, את כולם לימדו וכו'. מכאן ועד זה, כשילד בן 7 ו-8 נחשף לרציחות במשפחה, לאונס, לכל מיני דברים סבאתיים כאלה, תראה, נראה מה זה הורס. אנחנו כאן נלחמים במשהו שהוא אדיר, גם אם זה בא באישור של הרבנות והבדת של הדתיים לאומיים והחרדים לאומיים והחרדים נטורי קרתא ולא נטורי קרתא וכו' וכו'. גם אתה לא. אתה לא, הוא ילד. אתם יודעים מה? היה לי רב שהוא היה קצת יותר רדיקלי בזה. הוא היה אומר, יש בזה משהו, כן? שגם לא להוזיל את המילים, אפילו עכשיו אני חוזר לעולם הרוח. אל תוזיל את התארים של הרב או רבנו או צדיק. כן? אתה אומר, צריך לשים לב לדיבור של האדם. כן, ילד קטן, זה נשמע לפעמים קצת מצחיק. כן? תשמעו איך זה נשמע. כן? תינוק, בין זה אתה קורא לו צדיק. כן? אתה שומע אמא אומרת לחברה שלה, צריך להחליף לצדיק. הצדיק עשה. איזה שפה הזאת? כי התינוק עשה. צדיק הוא לא ילד בן שנה, עם כל הכבוד. עכשיו, למרות שאנחנו אוהבים להשתמש בזה, זה אפילו בעולם הרוחני. אנחנו מתרגמים את זה יותר מדי מוקדם. לא רבנו, ולא זה, ולא... לאט לאט. כן? רב, אני לא אוהב גם את הכיתוב המעמדי. אתה רב, רב, או כבוד הרב, או הרב הגאון, או הרב הגאון, לא אוהב את הכיתובים האלה. אבל צריך לדעת, ילד הוא ילד, וזה נשחט, זה לא קיים. למה זה קרה? העולם נמצא במקום לא טוב.
עוד תופעה. אז אמרנו, הילד המבוגר, בסדר? כשתבינו את התופעה, הילד, איזה מהירות זה מתייבש, זה לא יומן. הילד המבוגר, כן? הילד המבוגר, נגיד זה בא לידי ביטוי, בלבוש, בשפה, בתחומי עניין, כן? בבן 18 צריך לחזר אחרי האישה. טוב, אפשר קצת יותר מוקדם. אבל לא בין 7 ל-8, אתה מתחיל לחנך ילד ביחסים בינו ובינה. הוא לא שם בכלל. הוא לא שם בכלל. זה בדיוק, בדיוק. אתה צודק, המילה מחנך שמחנכים זה לא נכון, אבל התרבות נמצאת שם. התרבות קשורה לזה. התרבות מלווה את זה. גם אם עכשיו ראינו סרט שקשר להדרים וטטטטה, יש פה משהו לא נכון. איך מתאהבים במישהי, רואים אותה ו... התאהבתי. יו... נכון? ככה ילד מתאהב בצעצועים. וואה אותו. וואה אותו בווטרינה. למה רוצה אותו? אז ככה זוגיות נבנית, כמו של ילדים קטנים. לצערנו הגדול, כן? אז ילד מחליף צעצוע. אמרתי לכם, אני אשים את הדברים על השולחן, אני לא אלך מסביב. זמר מפורסם, שלא חפץ בעינו שמו, אבל אני בכל זאת לא אגיד את שמו, ממשוררי האהבה של ימינו, שאני לא, באופן אישי, לא שמעתי אף שיר שלו, כן? התראיין על זה שהוא עזב את אשתו, שהבנתי שהייתה התמודדה לתחרות היופי. לא יודע אם תחרות האופי, אבל תחרות היופי. שאלו אותו, זה מזוויע. אני מתבייש להגיד לכם את זה. סליחה, באמת סליחה. אני מבקש סליחה. אבל סליחה, זה הסוגיה.
אמרו לו, תגיד, למה הוא עזב אותה, את אשתו, מלכת יופי, לא יודע מה, לטובת גברת אחרת, משורר אהבה. להלן ציטוט דבריו. כמה אפשר לאכול בשר, איך אומרים, אנטריקוט, אנטיקוט? אנטריקוט. לפעמים יחשק לך פרוסה עם שוקולד. את השיעור הזה העברתי בבתי ספר תיכוניים בתל אביב, ואמרתי להם, מה אתם אומרים על זה? איזה ביזיון. אתם לא צריך להיות דתיים בשביל הדבר הזה. אתה בא ושר על אהבה, אתה מסתכל על אישה, כמו על בשר, לחימים שוקולד, מחותם תרצה מנה פלאפל, אבל אתה שר על אהבה. כולם שמשרים, נפלא. אז זאת האהבה? זאת הסוגיה, צריך לשים את זה על השולחן. לא, זה גם נחמד, זה גם יפה. יש מסרים שאנחנו שומעים אותם ואנחנו אפילו בכלל לא מודעים למה שאנחנו שומעים. עבדכם הנאמן, יום אחד נסע באוטובוס, מה יום אחד? כל יום נסע באוטובוס. כן, להלן הנהג שמע שיר מאוד מאוד יפה. לא יודע מי שר אותו, לא מעניין אותי מי שר אותו. להלן דברי קודשו של המשורר. כן, במצעד שירי אהבה, או לא יודע מה זה היה. כן, סליחה, ישבתי פשוט, והנהג קצת כנראה סבל מבעיות שמיעה. כל ניסיונותיי לסתום עם אוזניות את המעבר של התלילים לכיוון הטופים שלי, לא עלה, אתה יודע, כאילו, אתה חושב ככה, כן? זה גם תופעה. של כן, אתה שומע כאילו את ה, לא יודע מה, את האבא מתקרב בכביש. נכון? זה כאילו גלי הכל לא מצליחים. אתה רואה כאילו עיוות בתדרים, אתה מסתכל, אתה שומע את הגל עדף. זה ילד קטן, ילד קטן הוא רעשן. כי הוא מחפש את תשומת לב. אבל אתה בן 20, אתה בן 25. תגיד, אתה נורמלי? ואחי, אני דלוק על זה. הם יושבים לך ככה על החלון, כן? כאילו, שומעים בווליום נמוך. אתה כאילו מסתכלים על העננים. אני לא מבין איך הם נשירת שערות. אתה יודע, כאילו, אתה במדרכה, אתה אומר, פעמים פה כבר לא יכול לשמוע. כן? מה התחלתי לספר על על השיר? להלן דברי שיר קודשו. אני אומר לכם את זה כי כשאתם תגידו דבר תורה, אתם צריכים לחשוב על דבר תורה שנוגע בנקודות האלה. לא לדבר כמו איזה מעצבנים כאלה. זאת אומרת, כבוד הרבו תגיד דבר תורה. ובכן רבותיי, הדורו על הפנים. כן? אני יודע דרך שנים נפלא. עכשיו כולם יקשיבו לך. מי שאיתך, הוא איתך. אבל מי שלא איתך, הוא יותר ישנא אותך. תמיד תהיו חכמים להגיד את מה שאתם רוצים לומר, מבלי לומר אותו. אבל לא כאילו, אני רגע פותח סוגריים. יש כל מיני חוכמולוגים בדרשות. יש כאלה, בן אדם בא ועומד ואומר דרשה, אני קורא לזה מקל היהו בסתר. הוא אומר, כאילו, הוא חושב שאף אחד, הוא חושב שהוא, בזה שהוא כאילו אומר את זה בצורה כזאת מוסתרת, אבל מאוד ברורה, והוא רומז שהוא אומר משהו מוסתר בצורה ברורה, כולם יבינו את זה, והוא, וואו, איך הוא מתוחכם. כמו למשל, יושב מישהו, נגיד, לא יודע, נגיד יושב פה מישהו שלא אכל, לא אכל לי, לא שומע תורה ומצוות. לא, נגיד נוסע חלילה בשבת. אז עומד עד השם ואומר, והשבת היא מקור הברכה. לא, ואז לא מסתכל, הוא מדבר לכיוון הזה, אבל הוא אומר, הוא ישמע את זה, כאילו ברמז. לא כי אותם טיפשים אידיוטים, זה וכו' וכו'. זה לא חוכמה, אתם יודעים מה החוכמה? באמת, אלף לבוא ממקום של ענבה, אתה לא בא ללמד אף אחד. אתה בא לדבר על עצמך בכל רב. וכשאתה ענב, או משתדל להיות ענב, אתה גם מדבר, אתה מתפלל, אתה לא שברוך הוא שאתה תגיד את הדברים שהציבור צריך לשמוע. העולם היום צמא לאהבה, כן, זה הסוגיה. יגידו לכם להגיד דבר תורה על חנוכה, אל תדברו על סופגניות. תעשו לי טובה. לא על סופגניות. זה לא מהלך. שיש מחלוקת, והרמב"ם וכו'. טוב, זה מתאים למי שבחורי ישיבות. אומרים לכם, תגידו דבר תורה. יושבים לכם חבר'ה, אני חושב בכל משפחה יש מסורתיים וחילונים, כמעט בכל משפחה. מה תגידו להם? הסופגניות, לוקחים שמן. למה שמן? כי אז יש את הזה וכו'. אתם יודעים מה תגידו? אני לא אגיד לכם מה להגיד, אבל דבר על הזוגיות! זה מה שאנחנו ננסה בשיעורים האלה. דברו על מה שכואב לאנשים. כמה כואב לבן אדם שהוא חי עם אישה, שהוא אהב אותה אהבת נפש, ועכשיו הוא לא מצליח לאהוב אותה. זה מה שכואב לאנשים. אין לתורה מה להגיד על זה? הוא רואה כמה לתורה יש מה להגיד על זה.
תיקח מדרש, ובסך הכל מה היוונים בישהו לעשות, לשבור את זה, לשבור את הדלתות. מכיר את המדרש הזה? תשברו, איזה יופי. פתאום כולם אומרים, רגע, לא מדבר. רגע, חנוכה, אתם דתיים, אתם מדברים על סוגניות? מה אתם מדברים על סוגניות? זוגיות זה לא קשור אליכם, כי אתם הרי דתיים פנאטים. אליכם, אתם לא מבינים מה זה אהבה. אתם סתם איזה, תשאו, אתם מתחתנים בשביל להביא ילדים, זהו, סתם, אין לכם, אני מגשות אין לכם כלום. ואז אתה אומר להם, בית בנוי, סתם, נקודה למחשבה, ממשקוף, מנקודת גובה של חזון, וממזוזות שזזות. כמה בית בנוי?
לא רק מהעכשיו, קחו את זה לבית. תראו מה יקרה. עם ישראל סמל את זה. צמר את זה, צמר, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להעמיק. אנחנו צריכים להיות אנשי אמת, או לשאוף להיות שם. לא רק תתחיל לזגזג, וגם אם זגזגנו, לעמוד מול המראה ולהגיד זגזגתי. לא כאילו עכשיו לשים כיפה ולהגיד, לא, בסדר, אני לא רב, אני לא פה, אני לא חושב להיות רב. מה אתה לא חושב להיות? כל זה אנחנו ובכל עניינה של ישיבה זה לעבור מהפך. אתם יודעים כמה אתם תתמודדו עם זה בצבא? הרבה יותר ממה שאתם חושבים. והרבה יותר גם ממה שאתם תהיו מודעים לזה. אני מתנצל שרגע סטטיתי, אבל חשוב לי לומר את זה. הרבה יותר מזה. אז היום התורה לפעמים מצד אחד קרנה של התורה למעלה, מצד שני מושפלת עד עפר. למה? כי מה עם התורה הזאת? מה יש לי לומר? בא בן אדם, אומר לך שאשתו הסתק אנטריקות, והוא רוצה לכם עם שוקולד, אתה צריך לפרול להתעלף מהרצפה. דבר עם זה עם חבר'ה מסיבור כללי, ודבר איתם מה זה אהבה. מה, התורה לא יודעת מה זה אהבה? אה, לא נעים לדבר על זה. מה זה לא נעים לדבר על זה? זה לא עניינים של צניעות בין איש ואישה, שגם על זה אתה תדבר, אבל בצורה יותר צנועה. כן, ממישהו שנשוי או בא להתחתן, זה סיפור אחר. דבר על זה, להעלם תוכן השיר.
למה אתה לא אוהב לשמוע אותו? אני אגיד לך למה אני לא אוהב לשמוע אותו. שימו לב את המילים של הרב המחבר, במרכאות. את אשתי, אני לא זוכר את זה, אבל זה פחות או יותר ככה. את לא, אני אוהב אשתי, מה פתאום אשתי? אישה זה נישואים. נישואים זה, אתה עורק את האהבה. מעניין מה להגיד על זה? מעניין מה להגיד על זה שאנשים היום מסתובבים שנישואים זה הרג האהבה?
כולם, אין משהו לוגי בלהתחתן. בציבור החילוני, אנחנו נדבר על זה, על הפרי והקליפה, נדבר על זה הרבה מאוד. אין, לא ברור, אם אתה כבר חי ביחד עם אישה, בשביל מה אתה מתחתן איתה? אז תגיד לך, בשביל הממסד, בשביל זה, אנחנו נראה לך כל הסיבה והתוצאה מתהפכים. את אהובתי, את נולדת בשבילי, את המזל שלי, את החיים שלי, את נולדת בשבילי. זו... איזה אהבה, חבל על הזמן. היא נולדה בשבילך. היא כלום, היא אפס. למה היא פה? היא נולדה בשבילך. אז אולי הגיע הזמן שאנחנו נגדיר מה זאת אהבה. וכשמישהו יגיד לי, תגיד, למה אתה לא מסתכל, למה אתה, אני יודע מה, בטלוויזיה, או למה אתם הדתיים, צנוע, לא צנוע, מה קרה? נגעת בבחורה, מה קרה? מה זה נגעת? או שתת עליה להגיד שלום. מה עשית? במקום להגיד, לא, זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אתה תבוא ותגיד משפט שזה בא בהפוך על הפוך, שהוא אמיתי, לא כי אתה תחמן. כי אתה חי את זה, מה אתה תגיד? מצטער, אני כל כך אוהב את אשתי, ואהבה בני ובין אשתי זה כמו איזה נקדש פנימי. לגעת באישה זרה, אפילו לחיצת יד, יכול להמם את עומק האהבה שלי לאשתי. תגיד לך, לא, אתה מגזים, אתה זה, אני חותם לכם שאין אישה עלי אדמות, שאיש תשאל אותך למה אתה לא לוחץ לה את היד, ותגיד לה את המשפט הזה, שהיא לא תקנה באשתך. אני חותם לכם, הם יודעים טוב מאוד על מה אתם מדברים, על מה הם מדברים, אבל זה צף למעלה, הצפנו את זה, יופי, התורה נמצאת על השולחן, אנחנו לא סתם איזה דתיים, חמור נושא ספרים, שעברנו כך וכך קילומטראז', עברנו תהליך, תהליך, אבל צריך להסביר בשביל זה, זה לא יכול לבוא בצורה אגבית. אתם יודעים מה? אנחנו גואלים לעצמנו את החיים. אני אומר את זה, אני דווקא לוקח את הסוגיה הזאת, דווקא. בסדר, אני המופרע פה בישיבה, בסדר, תלשינו עליי לזה. תלשינו, לא אכפת לי. דווקא זה, דווקא זה. אתה תאהב את אשתך פי מיליון, פי מיליון. לא בגלל שנגעת, לא נגעת, כן נגעת. אתה נוגע במשהו הרבה יותר עמוק. חבר שלי הביא שיעור על, על מה זאת אהבה. לחבר'ה בתל אביב. בדתי מתנחל. בסדר, גם דתי, גם מתנחל. תם זה לראותה. ללמד אותה מה זה אהבה. דתי? מה, אתם יודעים מה זה אהבה? אתם יודעים מה, איזה, פיצוי, איזה אורות היה בשיעור הזה? אני גם עברתי, לא משנה. אתם יודעים מה התלמידים? הציבור הכללי נמצא קילומטרים לפנינו, אנחנו רק לא נותנים את מה שהוא רוצה. אז הוא מתבטבט והוא מתנגף לו לצדדים. בוא נשים את הסוגיות. אז למדנו אותם את הסוגיה א' של אמנון ותמר, לא כמו שלמדנו אותה בגן חדווה או לבגרות, אני לא יודע כבר מה יותר גרוע ממה, כי אני מבלי לזלזל במורים ובמחנכים חס ושלום, אבל אולי קצת בדבר הזה אני... וואו, אז ממש עוד דקה אני מסיים. ואז אמרה לו בחורה, מדהים, היא אמרה לו, תראה, הם אומרים את מה שאתם חושבים. היא אמרה לו, תגיד, אתה לא חושב שזה שובר לי את הלב? במילים אלה, שזה שובר לי את הלב שחבר שלי יושב איתי ביחד על הספה, מחובקים, פתאום יש משהו בטלוויזיה ואני רואה אותו, פתאום משנה פאזה, כאילו ממצב כזה הוא פתאום, זה שובר לי את הלב, הורג אותי. אבל אני מבינה, אמרתי לו את זה, ככה זה עולה בשיעור. תבין? אין להם מעקבות, הם מעלים את הסוגיה. אז מה אנחנו נענה להם? מה נגיד להם? לא, זה חשוב, זה וכו'. זה המשמעות שהתורה נשארה מאחורה. חז"ל, אתם יודעים מה קורה לעולם ההלכה כשאתה לומד ככה את האמונה? איזה תענוג זה? פתאום ההלכה היא לא כאילו ישבו הרבנים לפני 2000 שנה. אחי הדינה, בוא נחדש את החוקה. לפני 2000 שנה, אתה יודע מה היה לפני 2000 שנה? לא היה אייפון, היה חמורים דור 3. לא אייפון דור 9. מה זה רלוונטי? יפה! אז זה יסודות התורה שבעל פה. תזיר את עצמך. בוא תדבר על בני אדם שמסתובבים בגיל 40. סליחה, איזה גיל 40? רצתי רחוק. בגיל 25 אנשים מילים גבוהים, מתים. מתים, הם כבר טעמו את הכל, הם ראו את הכל, הם צינים. שום דבר לא נוגע להם בלב. אז אנחנו חייבים לברר את התורה הזאת. חייבים לברר אותה. לא משנה מה תעשו בחיים. א', אנחנו מתגזים להיות תלמידי חכמים, נקודה. לא באנו בישיבה, ישיבה זה לא מקום שבא להצמיח רבנים. זה בא מקום שבא להצמיח תלמידי חכמים, שברכם יהיו גם רבנים. רב זה תפקיד רשמי. מה זה תלמיד חכם? זה הדינמיקה. תחזרו הביתה ותלמדו תורה. הילדים שלכם יראו על מה אתם לא מוכנים לוותר. לא משנה אם זה חצי שעה ביום, אבל אתם לא מוכנים לוותר על זה. שום דבר. אז הם ילמדו מה באמת הדברים החשובים בחיים. בתורה. או שאתם לא מוכנים לוותר על החצי שעה שאתם מדברים עם נשותיכם. ואתם לא יכולים, 1,000 הכנות, 1,000 הדרכות, זה לא יעזור. אם אתה לא עובר את זה, אתה לא שם. אתה לא שם. אם שם, אתה לא בריא בחוץ. עכשיו, כשבאים ואומרים לך, המבוגר הילד או הילד המבוגר, בוודאי, אתה צריך לעמוד מול התופעה הזאת. בוא נראה מה הרב זצ"ל כותב על זה. בוא נראה מה התורה יש לה לומר. בואו תעבירו בחנוכה שיעור מה זה על פתח ביתו, מה זה להאיר את הבית, להאיר את הכלי. אני אומר לכם, לא כי אני ממש חס ושלום לא מחמיא לעצמי. ממש ממש לא. ממש, אני בפעם השלישית אומר, קטונתי קטונתי. יום אחד נגעתי בנקודה הזאת, ואז הבנתי מה זה. דיברתי על הסוגיות האלה מסביב, זה ציבור כללי כזה, לא משנה, היה איזה משהו כזה של ברוח, כל מיני חוגים שעבדי גם אני משתתף בהם, כל מיני איזה קבוצות לימוד כאלה, ישבה אישה שפשוט התחילה לבכות בשיעור, אני לא אשכח את זה. נגעת, אתם כמו צעירים, וברוך השם, אתם במקום ה... אתם אדם, אתם כאילו מסדרים את העולם, לאדם שכבר מתבגר, ופתאום הוא, אתה מעורר בו את הגעגוע למשהו שהיה, ואתה מנסה להסביר לו איפה, לאן זה נעלם? פתאום הוא נסגר ובגעגוע הוא מתחיל, זה כאילו, זה הביך אותי, ישבה אומנם בצד, ואני אומר, פתאום אני מדבר, אני לא מבין מה קורה. אני אומר, אתה ככה, בהתחלה חשבתי מן הגל. פתאום אתה רואה את הכל, אתה יודע, ככה, 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 פתאום כמה יוצאת החוצה. חוזרת, נכנסת וכולי. לא משנה, אחר כך היה על זה המשך, דיבור. אבל זה מקום, זה תורת חיים. בשביל זה צריך להזיע. יכול להיות שתפגשו מישהו בצבא שעצם המפגש שלו איתכם יחולל רעידת אדמה בחייו, שמעולם לא תדעו על זה. אבל זה חלק מהמקום שלנו שאנחנו שליחים עלי אדמות. טוב, חברים יקרים, באמת שאתם כבר כאלה, אני לא צוחק, רק באתי לזרז למזור הזה. סליחה על ההתפרעויות שלי, אתם תלשינו אולי, אבל אנחנו נדבר על זה. לכן אנחנו נחפור לסוגיות האלה, כדי שאנחנו לא ניפול למלכודת הזאת. תכף תראו שספרי הקומיקס החדשים, גם הדתיים, לא יודע אם הם כל כך מטיבים לילדים. אני לא נגד זה, אני שונא להיות דובילו לא שלא, ולא, 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 והכל לא, והכל לא, ושום דבר, זה לא נכון להגיד. הנה הרעיה, אתם רואים שאני לא כל כך נשארתי מאחורה. אבל מצד שני, אתה צריך להיות מפוקח. ובין עם האופטימיזם, שיהיה לכם יום נעים, חברים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.